בעמוד 170 זה נמצא בשבת. אנחנו היינו ביחסים בין העולם ה... נכון, מה שאנחנו עוסקים זה בנפש החזקה. בנפש החזקה, ומתוך זה גם מה זה כל הנושא של עין טובה. ובעצם כל העולם ש... ברחל, של רחל, בוא דיבר, כן, החיות הזה בין רחל ובינה, איך שהן מתחוות ביחד, בהבדל בין היופי מצד אחד והוד, ובין צד שני הנפש החזקה. עכשיו לגבי הנפש החזקה, אז זאת סוגיה מרכזית אצל הרב. תוך כדי שבאתי לפה, חשבתי אולי שזה קצת יותר... טוב, נשאיר זה ככה. זהו, ואז מה שלמדנו, למדנו את, את הסוגיה בברכות, התחלנו אותה שם, אתם זוכרים ב-200, הרב שם מדבר על עין הרע, ועל על זה שאיך אדם מתגונן מול עין הרע, נכון? שם הרב מדבר, זה כאילו אחד הסוגיות המרכזיות על נפש חזקה. עכשיו הרב מדבר על השילוב הזה בין, נכון, בין יד ימין לבין יד שמאל, כן, בין החיבור של שתי הידיים. שם הוא מדבר על, דיברנו על הצד המעשי, ותיארנו את זה מבחינה, בעיקר, איך שזה מגיע לביטוי בצורה של אומנות ועולמות רגשיים, כן, בעיקר, גם העולמות המדעיים, אבל בעיקר העולמות הרגשיים, שהם בעצם היותר חשובים, יותר מהותיים. מה שדיברנו על, שבעצם נגיד יצירות מוזיקליות, יכול שהם גם מתמטיים, יש להם מבנים מתמטיים, אבל בעיקר זה יצירה ספונטנית. נכון, שיוצרים גדולים, שאחרי זה אפשר לעשות לזה, גם לראות, גם לחשוף את המבנים המדעיים של הדבר. זהו, אז זה נקודה אחת. עכשיו, זה קשור ליד שמאל. עכשיו יש את יד ימין. יד ימין, עכשיו הרב מדבר על שכל. זמות 170. 170? לא, לא, כל שם, מה? לא, לא, זה אותו דבר בדיוק, אין הבדל. זה מסכת שבת, לא? בטח משבת, לא?
שבת א'.
כן, כן, שבת א', זה, אני מדבר על... אני קצת הייתי, זה לא 170, זה יוצא 166, קוף צדיק ב', קוף צדיק ג'. זהו, אז עכשיו, מה שרציתי לראות זה מה זה יד ימין, מה זה הצד, זה כאילו דיברנו על צד שמאל, עכשיו מה זה צד ימין. צד שמאל זה הרגש, זה האומנות, ומה זה צד ימין. זהו, אז עכשיו, ככה. אז קודם כל, אנחנו קצת מרחיבים את זה, נכון? זאת אומרת, אצל הרגש, רב שם מדבר על דברים מעשיים והכרחיים. אנחנו הרחבנו את זה ליסוד האומנותי. גם את השכל אפשר לצייר את זה בצורה מאוד קטנה. שאלתי את זה בצורה מאוד רחבה. קטנה זה משהו כמו מדעי הטבע, כמו מדעי, אפילו ההלכה. זה, או נגיד פילוסופיה. כל הדברים האלו הם לא מתארים את המושג שכל אצל הרב. המושג שכל אצל הרב זה יותר מה שנקרא, הייתי אומר, זה עולם הבא. או הנשמה. הנשמה, גם אצל המהר"ל מפראג, כשהם מדברים על המושג שכל, הם מתכוונים לנשמה. עולם הבא, גם כן. בסדר, בגוף של האדם, אז השכל שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו, הוא נמצא בלב. כן, השכל שלנו, זה הלב. הלב הוא השופט, הוא החושב, הוא הבוחן. המוח הוא יותר יסוד נשמתי, ומופשט, שבדרך כלל לא משיגים אותו, בדרך כלל לא מתעסקים איתו. הנשמה הוא זהו, אבל בעצם הנשמה היא עיקר השכל, היא עיקר יסוד ה... מחשבתי והרוחני של הבן אדם. עכשיו זה חשוב, למה זה חשוב ההבחנה הזאת? כיוון ש בדיוק כמו שהעולם הרגשי אפשר לתאר אותו תוצאה מאוד דלה, אפשר לתאר אותו תוצאה רחבה שזה אומנות, כך גם את העולם השכלי צריך לתאר, אפשר לתאר אותו בצורה דלה, אפשר לתאר אותו בצורה רחבה. השכל הוא לא מתמטיקה, הוא לא פיזיקה, הוא גם לא הלכה, הוא אפילו לא דעת אלוקים. השכל זה עולם שלם, זה עולם שלם, זה מציאות ממשית שהיא שונה מעולם הדמיוני, נקרא זה ככה, הרגשי. ההבדל בין שתי עולמות זה שהעולם השכלי כעולם, לכם זה דומה לעולם הבא. כאילו מי שמשיג את זה אצלנו בתודעה זה הנשמה, וזה בעצם עולם הבא. עכשיו, למה זה חשוב לתאר את זה ככה? מפן שאם אני מדבר על עולם, אני מדבר על דבר שהוא לא פחות יפה, והוא לא פחות חי, והוא לא פחות עמוק ומופלא מהעולם הזה. כמו שהעולם הזה נכון לתאר אותו כאומנות, ככה גם העולם השכל או העולם הבא נכון לתאר אותו גם כן כמשהו דומה לזה. כן? לא, לכן לתאר את השכל כנשמה, ולא רק איזה מושג שנקרא לוגיקה, ולתאר את זה כעולם, ולא רק כמושגים מופשטים, תיאורטיים. עולם שלם. עולם עם, גם כן עם רגשות, עם דמיונות, לא יודע אם דמיונות, רגשות, מחשבות. כן. עדיף ככה לתאר את זה, נכון? זה הרבה יותר, זה יוצא הרבה יותר תיאור נכון, הרבה יותר תיאור שלם. ההבדל בין שתי עולמות האלה, זה שהעולם, אני מתאר את שניהם בצורה מלאה, זה שהעולם הדמיוני יותר עסוק ב... הייתי אומר את זה ככה, יותר בביטוי שמשתמשים בו כל מיני פילוסופים אקזיסטנציאליסטים, אבל בכל זאת זה יכול לעזור לנו להבין במושג של כאן ועכשיו. כן, הרגש יותר שייך למושג עכשיו, כאן ועכשיו. או נגיד זה אולי אחרת, כשאני מדברים, קוראים לקדוש ברוך הוא, נכון, השם של הקדוש הוא נקרא שם הוויה. אז אחד ההסברים למושג שם הוויה זה היה, הווה ויהיה. אבל פשוט אחרת להסביר את שם הוויה זה בלשון הווה, שהוא כל הזמן הווה. אין רגע אחד שהוא לא חדש. זאת אומרת, ברגש אין כל כך חשיבות יותר למשיכיות, לרצף. גם יש זמן ויש מקום, ומילא יש גם רצף, אבל מה שחשוב עוד ברגש זה עכשיו. נכון, זה הרגש הוא כמו לב שפועם, אז עכשיו יש לו פעימה. يعني אם אין לו כרגע פעימה, אז הוא בעצם, אז חסר פה משהו. מושגים כמו אהבה, כמו, אי אפשר לתאר אותם כמושגים שזוכרים אותם, כמושגים שהם מתארים, דיון, איזה רעיון. אהבה זה מושג שעכשיו אוהבים. כן, אז זה בדרך כלל מה שהייתי אומר, מה שמגדיר את המושג רגש. גם דמיון יש לו עיקרון שהוא עכשיו מצייר איזה ציור. יש כזה ביטוי, זמן זולת זמן, מקום זולת מקום. גם כן, זה אפשר לתאר, אני חושב שצריך לתאר אותו קודם כל בצורה העמוקה שלו וחיובית, שבדיוק כמו שהרגש עכשיו פועם, אז גם הוא פועם במקום, הוא פועם בתוך המימד הזה שנקרא הדימויים שבו האדם נמצא פה כרגע, נכון? איך שאדם, דיברנו, הדימויים זה איך שאדם חי את המציאות, איך שאדם מתרגם את ה, כאילו את הריאליה לעולמות הפנימיים שלו. אז אדם עכשיו חי פה, והוא מתרגם את מה שיש פה עכשיו לעולם הרגשי. כבר מזה שהשווינו את זה לשם הוויה, ולזה שקדוש הוא הווה כל הזמן, אז זה כבר מראה שאם אני מתאר את זה בצורה גדולה, בצורה עמוקה, זה משהו חיובי מאוד. הייתי אומר, זה מאוד דומה למושג, נכון, מושג שעוד מה שדיברנו, מושג אותנטי. מה שדיברנו זה שהקדוש הוא אומן ולא מדען. יכול להיות שכדי לממש את האומנות שלו, הוא זקוק גם אל הכלי הזה שנקרא מדע, אבל זה הכלי, זה לא השפה, זה הכלי, זה לא הדבר עצמו. כן, אבל הצד האומנותי הזה הוא כל הזמן מתהווה, זאת אומרת, האותנטיות של תחום, כן, כל הזמן. זה נקרא גם כן לשון של הראשונים, ידיעה פנימית. ידיעה פנימית היא ידיעה כמו הרגשה. אדם מרגיש, אדם מרגיש, מרגיש שהוא הולך, שהוא חושב, שהוא צריך להיות מרוכז, אז הוא מרגיש את ההוויות שזה שהוא הולך, זה שהוא חושב, זה שהוא יושב, זה שהוא מרגיש, זה שהוא מדבר, כל דבר שהוא עושה, זהו, אז זה מה שמאפיין את העולם הרגשי. העולם הרגשי. קוראים לזה חיי שעה, אז גם את המושג חיי שעה ככה אפשר להסביר. לא, במובן הזה שכל שעה היא דבר בפני עצמו, כל שעה היא תופעה, היא פעימה אותנטית, מקורית. בלי כרגע צורך לחבר את זה למכלול שלם. יש כאלו, זה דיונים כאלו, בלמות, מה יותר גדול, השנה או השעה? או היום, כן, יש סוגיות כאלה שהוא מפרש שהשעה יותר גדולה מהשנה. נתיד לו בזה ככה, שני ימות המשיח, ככה זה מסבר שהשנים יהפכו כמו ימים. גם כן בהקשר הזה, אז אחת הבעיות הגדולות של השכל זה האידיאולוגיות. אידיאולוגיות זה כל מיני מבנים, שהם יכולים מאוד לכבול את האדם, ולהכניס אותו לתוך אידיאולוגיות. יכול להיות שהאידיאולוגיה זה הוא צדיק גדול, אבל הוא מכניס את הכל לאיזושהי תבנית, לאיזושהי מסגרת. זה יכול מאוד להחליק את המציאות ולהקטין אותה, להחליש אותה. כן, זה הבעיות, זה כאילו היתרון של הרגש, שהוא כאילו קצת יותר סובייקטיבי, יותר משוחרר, יותר חופשי. מהשכל שהוא מלא אידיאולוגיות והגדרות, ונגיד ככה, בתרבות האנושית, וזה די בצדק, השכל לפחות היום, אצל חלק גדול מהוגי הדעות, נחשב לאבי אבות החטא. כן, אבי אבות החטא שהוא בעצם גרם לכל המלחמות בעולם. זה כמו הבריון של השכונה. יש אחד שחושב שהוא צדיק, ויש לו אידיאולוגיה, והוא עכשיו בא וזהו, כל הוא פה, עכשיו כאן צריך לפחד ממנו. כאן צריך להתנהג כמוהו. לא, כל זה אני פשוט בא עוד פעם לחזור לנקודה של היסוד של הרגש. היסוד של השכל הוא מצד אחד הוא בעייתי, כאילו שזה מה שעכשיו אמרנו, שיכולת שלכם לחיות את העולם הראשונה, והשנייה כבר יותר, מה יש יותר להאמין בשכל? אני עכשיו קראתי כל מיני מחקרים, מאמרים, ושמעתי כל מיני הרצאות של סבא, לא משנה כרגע למה, על הבית קמי, לא ניקח מבטאים את השם שלו, ככה הישראלים מבטאים את השם שלו. חוץ מאיזה ביטוי מבטא קצת ערבי, אבל ככה, אז על הבית קמי זה נכון, אז ככה הוא מדבר על זה רק הוא, זה סרטר, וכל אלו שצמחו אחרי מלחמת העולם השנייה. כן, השכל האויב הכי גדול של הבן אדם, הוא משתלט על האדם, הוא מחניק את האדם, זה אמצעי לדכא, זה אמצעי להשפיל, והרגש הוא... יש להם את הבעיות שלהם, אני לא חושב שהרגש שער מתאר אותו דומה לרגש שלהם. אבל פה יש לו איזושהי נקודה שהוא מרגישים שהוא יותר משוחרר, העולם הסובייקטיבי יותר משוחרר. יש עוד נקודה אחת שגם כן קשורה לדמיון, וזה שזה בלשון של הרב, ושאין לו מנועות חיוביות. ואת השכל, יש לו המון מנועות חיוביות, כנראה כאן, יש לו המון פינות וזוויות שהוא לא יכול לוותר עליהן. מה שנקרא, זה לוגי, הגיוני, זה מובן מאליו שזה ככה. לעולם לא יכול שהחלק יהיה יותר גדול מהשלם. לעולם לא יכול שהצלע תהיה יותר גדולה מהלחסום. כל מיני דברים כאלו שיכול שהם נכונים, אבל כשיש יותר מדי כאלו דברים, אז אדם לא יכול לחלום, לא יכול להגיע לאף מקום. שוב, אז גם הרגש שהוא הווי, תמיד הווי, וגם שהדמיון שהוא משוחרר מהניעות חיוביות, יוצא בעצם עולם שיש לו יחס למציאות, במובן יותר, שוב, יותר אותנטי ויותר משוחרר, יותר חופשי. אולי גם יותר אלוקי, מבחינת זה שזה יותר דומה לשם הוויה. שוב, עכשיו השכל, אם אני אשתחרר אם אנחנו ננסה להשתחרר מהתרבות המערבית, ולכן אמרתי, זה יותר דומה לנשמה, ויותר דומה למושג שנקרא עולם הבא, יותר דומה לנשמה ועולם הבא, אז מה זה השכל? אז קודם כל ברור דבר אחד, יש לשכל את המשמעות של שכל, שהוא עסוק יותר במהלכים. במהלכים יותר במה שאנחנו קוראים לזה מגמות. יש פה מגמות, יש פה מגמות, יש פה תהליכים. יש פה דברים שמתחילים בעבר, דרך ההווה, לעתיד. נגיד אם הרגש יותר שייך לכאן ועכשיו, ולהוות את הדבר, השכל יותר שייך למהלכים, כן, יותר שייך לתנועות, יותר שייך בשני שאלה גם יותר שייך למושג שנקרא עקרונות. מושג אידאה אצל הרב, זה אידאה. אידאה זה לא, אידאה זה דבר מוחלט, דבר אבסולוטי, לא דבר שקשור לכאן ולעכשיו. נכון, גם ככה זה להביא דוגמה לזה מהתרבות האנושית, אז אחד הדברים שדחף את התרבות האנושית לשכל, זה שאנשים ראו את הנזק הגדול שיש בעולם הרגשי והדמיוני. כלומר שאם אדם הוא כל הזמן חי בתוך עצמו, והוא סובייקטיבי, והוא אותנטי, אפילו נקרא זה ככה, לפעמים הוא הרבה פעמים, אז יש צד, אני שואל לדבר למה זה דחף את האדם לשכל. ויש צד שהוא דווקא, הוא צריך לחפש מושגים מוחלטים יותר. כי אדם צריך לצאת מעצמו החוצה, נכון? לצאת מעצמו החוצה ולהיפגש עם הדברים עצמם, ולא רק עם עצמו. זאת אומרת, כל מה שדיברנו קודם על הגדלות של הרגש זה נכון, אבל הרגש גם יכול להיות, לא יודע, מאוד מאוד קטן. דווקא יש איזה צד כזה שהשכל הוא יכול להיות לשחרר את האדם מהאנוכיות שלו, מהאגואיסטיות שלו, מהאני שלו, מזה שכל דבר הוא רואה דרך העיניים שלו. זה היה מה שדחף את האנושות, נגיד לפני 2000 שנים, 2000 משהו שנים, כל המושג שנקרא חוויות דתיות, המושג שנקרא בעברית כמו זה כוללים, כל מיני עקרונות אבסולוטיים, עקרונות אבסולוטיים או דתיים או שכליים. זה בא כתרופה לעולם העליני, זה בא כאלטרנטיבה לעולם העליני. זה בא כרצון להיפגש עם מושגים, מוחלטים, אבסולוטיים. כאילו להשתחרר מעצמנו, להשתחרר מהעולם הרגשי, כי בכל אז הוביל את האדם לאכזריות גדולה מאוד. כל תרבות הרגישה את עצמה, ואמרה, היא הצודקת. התרבויות אחרות הן בעצם שליליות. תפקידם זה רק לממש אותי, רק לתת לי לשרת אותי, כן? לכן עמים השתלטו אחד על השני. כל אחד, מה שהוא הרגיש, זה מה שהיה. אז הפתרון היה שכל, הפתרון היה אידאות כוללות. עכשיו, ברור שזה לא הדרך של, של הרב, של התורה, כן? לא, לא ברגש ולא בשכל, יש לו משהו אחר. אז רק עזר לי, רק עזר קצת להבין מה, כשאנחנו מדברים על שכל, מה אנחנו בעצם כאילו צריכים להבין. שכל זה לא, מה שנקרא דווקא לוגיקה. שכל זה, זה לדבר על פרספקטיבה, לדבר על מרחב, לדבר על עקרונות, לדבר על פרספקטיבה, מרחב, עקרונות, דברים אבסולוטיים. כן? כשאני מדבר על אהבה, אני רוצה לדבר על אהבה לא כמו שאני חש את זה, כמו שמישהו אחר חש את זה. אני רוצה לדבר על המושג עצמו שנקרא אהבה. כן? על מה שאפלטון קרא לזה האידאה של אהבה. למה זה חשוב לשמוע על האידאה של אהבה? כיוון שהאידאה של אהבה זה העיקרון הטהור של המושג שנקרא אהבה. אפשר להגיד שכל אחד מאיתנו עובר אהבה, זה סוג של תמונת דרכים כזאת, לא? כן, כל אחד מעוות את זה בדרך שלו. והעיקרון של האהבה האידאית זה לחפש את האהבה האבסולוטית, לא? כשמים למד ילד קטן, אתם יודעים, כשמים למד ילד קטן, מה זה חיי, לא יודע, חיי אישות, מין, אז מתחילים מהזבור, מהזבובה, איך שהדבורה מפרה את הפרח, ולאט לאט מנסים לעלות למשהו יותר גבוה. כן, השיטה הפלטונית היא להשתחרר מזה. להשתחרר מכל הדברים, לא משנה, אפילו אם זה יהיה בצורה של זוג שנגיד נמשו את עצמו טוב. זה עדיין אנושי, זה עדיין קטן. צריך להתעסק בעיקרון, במוחלט, כן. זה נקרא, ככה כאילו נוצרה מושג אידאה. זה היה צורך של האנושות. צורך של האנושות, כמו דת, אותו דבר, להשתחרר מהחוקיות, להשתחרר מהחוויה האישית, מחיי יום-יום, מהקטנות ומהסבל, כאילו היום-יום נכניס אותנו לשם. האפוריות, החוקיות, הצמצום. אז זהו, אבל זה עדיין לא, אז אפשר להגיד שכאילו העולם נלחם, מה שנקרא, מה שנקרא דיאלקטיה כזאת, מין מטוטל כזאת, בין שני הצדדים האלו. פעם אחת הצד השכלי גובר, היה איזה עכשיו איזה 2000+ שנים שהשכל היה גבר מאוד, עכשיו הוא התפרק בצד הקיומי כביכול גובר. ואז אנשים מחפשים את הקיום ואת ה... ואת ה... כן, את הקונקרטי. זהו, אז לכן, כשהרבל הסביר מה זה שכל, אז הוא גם כן קשור לכל מה שדיברנו, הדברים מוחלטים, אבסולוטיים, כל הדברים האלו, עקרונות, תיאורים, נקיים, כוללים, ששכים לכולם, אבל הוא תאר את זה כעולם, הוא תאר את זה לא כמשהו מופשט, הוא תאר את זה לכן זה גם מתואר כנשמה, לא שכל, הנשמה. כאילו הוויה, הוויה גדולה יותר, הוויה עמוקה יותר, הוויה נצחית יותר, לא יודע איך לקרוא את זה ככה. אז זה מה שהרב מסביר פה, זה מה שהרב מסביר פה, בסעיף קוף צד ג'. עכשיו זה חשוב, שוב אני, זה חשוב כדי לראות מה הפשט שאני מחבר את שתי הידיים. שמחבר את שתי הידיים, אני בעצם אמור לחבר את העולם הרגשי עם העולם השכלי. וזה צריך ליצור איזושהי תנועה, ליצור איזושהי תנועה, ליצור איזשהו יחס. איזשהו יחס הדדי בין שתי הממדים האלה. וקודם כל צריך להבין מה זה שכל, למה הרב מתכוון. אז זהו, עכשיו ההקשר של הסוגיה הזאת, יש פה בגמרא, עידן מה החטאים של נשים, מה החטאים של גברים, ואיפה כל אחד מהם, איפה זה יבוא לידי ביטוי. אז החטאים של נשים יותר ידועים, כן, נכון, זה חלה, זה נידה והדלקת הנר, וזה בא לידי ביטוי יבוא לידי ביטוי בלידה. זאת אומרת, כאילו אישה, או נגיד עולם הרגשי, הוא יותר יעמוד לניסיון בלידה. זהו, עכשיו יש גם גברים, איפה גברים חוטאים, או מה החטאים של גברים, ויש איפה נמדדים. איפה זה יבוא לידי ביטוי? זאת אומרת, איפה השכל יבוא לידי ביטוי אם הוא נכשל או לא נכשל? אז הגמרא אומרת שאצל גברים זה כשהם עוברים על קשרים. לא משנה כרגע, זה לא הנקודה שלו בכלל. זה דבר מעניין מצד עצמו, מה זה אומר? למה... בקצה המזלג זה כל פעם שיש מהפכה. זה מאוד דומה ללידה. לידה זה משהו, זה גם כסוג של משהו חדש שבא לפה. כן? ואצל האיש זה גם כמשהו חדש שבא לפה, כשאני עובר ממקום אחד למקום שני, נכון? זה גשר. אז אני עובר ממקום יציב אחד למקום יציב שני, אני צריך לבוא גשר. הגברים לא יולדים, הם פשוט עוברים ממקום למקום. ושם זה נמדד, אבל זה לא קשור לנו. מה שחשוב לנו, זה קשור לשכל, אבל לא קשור לנו כרגע, לנושא שלנו. מה שחשוב לנו, זה איך הרב מסביר את זה. איך הרב מסביר את זה ואיך הרב מתאר את זה. אז סביב אתה אמורה אחת שקראו לו רבי ינאי. רבי ינאי היה, בעצם היה על גבול התנאים, בין חנוכה רבי, אולי יש שהיה אמורה ארץ ישראל, בכל מקרה הוא היה קצת אחרי רבי. היה אמורה מאוד, תנא אמורה, על גבול, היה בגבול של שניהם, מאוד מרכזי ומהותי. רבי ינאי הזה, הוא לא היה עובר על גשר או מעבורת לפני שהיה בודק אותם כמו שצריך. זאת אומרת, הוא לא היה סומך על הרב חובל או על מי שבנה את הגשר, הוא היה בודק טוב מאוד שהכל יציב פה ואין פה, אין פה פגמים ואין... רק מין יורם כזה, זאת אומרת, כן, אבל יורם עמוק כזה. זאת אומרת, כל דבר הוא היה בודק, הוא לא היה סומך על שום דבר. זה הנושא פה. רבי ינאי, הוא לא היה עולה על מעבורת בלי שהיה בודק. זה ההקשר הכללי של הסוגיה הזו. משנה, מה שחשוב לנו זה שהרב מסביר מה הסיבה לזה. בכלל מה זה טוב, זהו, בסדר, אז זה הכל היו הקדמות. אז עכשיו אפשר לראות את זה פה בפנים, קוף צדיקים, בסדר? נראה את זה. מה שחשוב זה שהנושא פה זה מס. זה הנושא פה זה מס. עכשיו, אפשר לתאר נס בשלוש צורות. אפשר לתאר נס בצורה כזאת שנס זה איזשהו מין, לא יודע, סתם איזה מין הוקוס פוקוס כזה, כן? כאילו אני משנה, אני שולט בדברים ואני משנה אותם. זה לא הסבר של הרב, זה יכול להיות שיש כזה דבר, אני יודע, בנצרות אולי שיותר, שכתוב מספרים על ידי על אותו איש שהלך פה על הכנרת, כל מיני דברים כאלו, כשהמטרה היא בעצם נראות שאתה, מין, יש לך יכולות לשנות את המציאות. אז זה לא, זה שירות אחת של נס. הרב כותב שלעולם בעם ישראל לא עשו ניסים כאלה. הנס האמיתי, היותר אמיתי, איך שמוסבר בחז"ל ובזה, זה שתמיד היה קשור לטבע. זאת אומרת, נס לעולם לא היה, לא פגע בטבע. הדוגמה, נגיד, אלישע, אז שהוא עשה את, את השמן, אז הוא חיפש, רוצה שיהיו כלים, יש לנו כלים. זאת אומרת, זה היה, נכון, זה, נגיד כך, זה היה כאילו חייב להיות חלק מתהליך טבעי. הייתי אומר, זה, טוב, זו דוגמה אחת. הדוגמה אולי הבולטת ביותר, זה הדוגמה של יציאת מצרים, לא של יציאת מצרים, של קריעת ים סוף. קריעת ים סוף היה נקרא לשתיים, נחצה לשתיים. כל המים בעולם נחצו לשתיים. אבל כך מסביר המהר"ל, שהדבר הכי חשוב שקרה שמה, זה שהים חזר לאיתנו. ים חזר לאיתנו, זה אומר שבעצם הוא חזר להיות, חזר להיות טבע. אז גם כן, זה חשוב לתורה לציין את זה. שנכון שהיה פה שינוי, אבל הוא חזר לטבע. יש עוד דוגמה לזה שהיא מפוסמת, אבל קשורה לזה גם כן. זה כל הסוגיה עם דוד ובת שבע. מה בדיוק היה שם הבעיה? הרי היא הייתה גרושה, נכון? כל מי שיצא למלחמות בדוד, היה נותן גט לאשתו. אז היא הייתה גרושה. אז גם כזה חשוב, זו אותה נקודה בדיוק, מכיוון ש כשהיו יוצאים למלחמות בדוד, אז היו כאילו משתחררים מהתא המשפחתי, והיו מתעסקים בדברים מכלל ישראלים. אז זה עכשיו, זה בסדר. אבל כשהכל, מה קורה כשנגמרה המלחמה? כשנגמרה המלחמה, אז הם ציפו לחזור הביתה. זאת אומרת, זה בדיוק כמו שהים נקרע ונפח למשהו אחר, אבל בסוף הוא חזר לאיתנו. אבל זה לא משהו שבא לעקור את הטבע, זה משהו שבא לתת לטבע כאילו משמעות אחרת. אני לא מסביר מה המשמעות הזאת. אז גם פה אותו דבר, כשיצאו מלחמת דוד, בסדר, היו משתחררים מהחיים הטבעיים, מהחיים המשפחתיים. כן, ברור שאמורים לחזור להיות ביחד, כן? זה לא אמור היה להרוס את חיי המשפחה. זה אמור לתת לזה מימד משוחרר, מימד לא של פחדים וחרדות, מה יהיה אם יקרה ככה, אלא סוג של חופש כזה. בעצם זה, טוב, זה גם כן סוג של נס, זה כמו הנס, אותו דבר. כשמופיע משהו רוחני, אז יכול להיות שהוא משחרר את האדם מדברים יומיומיים, מדברים חלקיים, אבל זה על מנת, זה בגלל שהוא בעצם לא מאמין בדבר הזה, זה בגלל שבעצם הוא רוצה להעמיד כאילו אלטרנטיבה לעולם הטבעי, או בגלל ש... לא, הוא לא רוצה להעמיד אלטרנטיבה, אלא מה? יש פה איזשהו מימד יותר עמוק, יש פה איזשהו מימד... שרק זה יתחבר ביחד. כבר יוצא, נגיד זה ככה, שנס זה בעצם כאילו למצוא את המשמעות הפנימית יותר של תהליכים, של מימדים, נכון? אז יש לנו את העולם הרגשי שלנו, העולם הרגשי שלנו הוא מכובד, אין עניין להרוס אותו, לפגוע בו, אבל כן יש עניין למצוא איזשהו מעמקים יותר פנימיים לפעמים. יותר מעמקים כאלה שלפעמים יסבירו מה קורה פה, שזה משהו, תקופה נבוכה כזאת שלא ברור, אז חושפים את משהו יותר עמוק. לפעמים זה בא לידי ביטוי במלחמות, לפעמים זה בא לידי ביטוי בצורך להגן על עם ישראל. הייתי אומר, זאת בעצם נס, זה בעצם לראות את, זה בעצם לראות את הנשמה. לראות את הנשמה, לראות את, את עולם הבא. זה בעצם לחבר, נס בעצם מחבר את שתי עולמות ביחד. הייתי אומר שנס זה סוג של השכלה. זה לא בא לשנות את הדברים, זה לא בא להכחיש את הטבע, אלא זה בא, כן, כאילו להשכיל את זה באופן פנימי יותר, לא פנימי יותר, לראות את מה שמעבר, סתם, מי שני, מה שמעבר לפרגוד, כאילו לפתוח את החלון, לפתוח את החלון ולראות את המשמעות, כן, דוגמה, מציאת מצרים זה מאוד בולט, היה שם עם של עבדים, ו... זה לא רק זה שהם היו לא יכולו ללכת או שהם יכולו ללכת. כל המנטליות הייתה כזאת. אז היה צריך לשנות את הכל, היה צריך לפתוח, כאילו לחשוף לפני האדם את העומק, את העומק, את, ה, את המיוחד, את מה שמעבר לאיפה שהם חיים כרגע. כאילו לראות את העתיד, לראות את, ה, את, את הפוטנציאל העמוק שתמון בתוך, בתוך החיים שלהם, בתוך, בתוך ה... כן. זה מה ש... כן, ככה גם קריאת ים סוף. היחס בין הים כמה שאנחנו מכירים כנוזל לבין זה שיש, שבעצם זה רצון השם שהופך אותו לנוזל, הוא יכול להפוך אותו גם למוצק. כן? זה לא בא להגיד, ש, להגיד שהים הוא מקולקל, לא בא להחליף אותו. זה בא לחשוף את זה שבעצם כל מה שנראה לו כל כך מוצק וברור ובוודאי, זה רצון השם, אפשר לשנות אותו. זה בעצם מה שהנס בא להראות. הוא אף פעם לא, הוא, כן, הוא, כן. יש את הדוגמה הזאת גם כן, חוסמת עוד של שמחוקת בגמרא, האם אישה הזאת שנפטרה ובעלה העניק את הילדים שלהם. אז הוא אומר כמה זה מכוער, נכון? כמה הביטוי זה כמה זה מכוער. אז רב מסביר גם כן את הנקודה הזאת ש, שיש מה שנקרא נימוס. זה לא שאי אפשר לשנות, אפשר להרוס את הכל, העולם, כן, אבל זה הנימוס האלוקי, כלומר ככה, זה הביטוי של רב, זה הנימוס. מה פתאום אתה בא ואתה הורס את הנימוס, מה פתאום אתה בא ואתה, זה כמו סדרי מלוכה כאילו, כן, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל אתה תמיד זה עולה לי בראש. כן, כן, סדרי מלוכה, סדרי שלטון. אז בסדרי שלטון יש לפעמים ביטוי תקסים, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל כן, צורה שבה המלכות הזאת באה לי ביטוי. אז נכון שאפשר אחרת, נכון שאני יכול להרוס את הכל, אבל אין שום סיבה לעשות את זה. אז ככה גם אין שום סיבה להרוס את הטבע. אפשר להרוס, אפשר לשנות. אותו יהודי יכול להיות שהיה אדם מיוחד שיכול היה לעשות ניסים. אבל מה הוא הרוויח בזה? הוא חושב שהוא פגע כאילו בטבעיות האלוקית, שכזו שהוא ברא אותה, ככה, כאילו התריס בפני ה... כך לא שהוא ברא את זה, מה פתאום אתה הולך לעשות דברים אחרים? חוץ מזה הוא לא עשה פה כלום. כן, הוא לא... ככה הוא כותב, הנס, זה לא תפקיד של הנס. הנס בא לתת כבוד לטבע. בא, נגיד, גם כמצורק לדירה, הוא כותב שגם קשור לזה שהעולם האלילי למשל, הוא אוהב מאוד את הטבע. הוא חי את הטבע, זה העולם שלו. כן, הוא לא כמו עולם הדתי שחי בעולם הבא. עולם ככה, כן, עולם הילילי חי פה, זה העולם שלו. הבתים, המקדשים היו אסתטיים והרמונים. זה חשוב שזה ככה, תהיה תחושה של הרמוניה ושל שייכות. הם היו בני בית, זה הבית שלנו, זה המקום שלנו. הדתות באו והתחילו לדבר על עולם הבא. אז הרב כותב שבכל זאת, כמה שהם אהבו את הטבע, יש בזה המון פחדים והמון חרדה. זה בא לידי ביטוי במושג, אולי הקשה יותר זה הגורל. כן, בעולם הילילי היה הגורל, היה... אדם היה, כן, זה הכל היה בתוך איזושהי מין דיקטטורה כזאת. מין דיקטטורה כזאת. ככה הוא כותב שהנס בא להראות את זה אחרת. הנס בא להראות שכל העולם הזה זה בעצם רצון השם. זה בעצם בריאה, רצון של טוב, בריאה של טוב. לכן גם בריאה חופשית, לכן גם אפשר לשנות. אז אפשר לעשות נס, אפשר לשנות. אבל שוב פעם, זה מה שקדוש הוא רוצה. אז למה לשנות את זה? אז זהו, זה נס רק בא לתאר עומק. זה מה שהרבה עצם בא לומר פה. אפשר לראות, בסדר, אני עדיין לא מדבר. אז בסעיף קוף צדיק ב' הרב כותב שאין לך מידה בעולם שלא תוכל להשתבש בידי הבריות לגום ההפך מהמקוון שלה. זאת אומרת, גם כאילו המידות הכי מתוקנות שיכול להיות, הכי איכותיות שיכול להיות. כמו לפתוח בקדוש ברוך הוא, מה זה אמונה? אמונה זה לפתוח בקדוש ברוך הוא. אז רוצה להגיד שבעצם גם המידה הזאת של להאמין בקדוש ברוך הוא, לפתוח בו, אפשר לשבש אותה ולקלקל אותה. איך אפשר לשבש אותה ולקלקל אותה? כשאני לא בוטח בשם בצורה נכונה. זה גם קשור לאותו דבר, לא זוכר, אחד הדברים שספר לי פעם, לא זוכר, זה היה... פעם עשה מזה ברסלב מרום, חזרה לי בשלם זה היה. אז הם שמו מעט דלק, וכאן שמו, זאת אומרת, הם צריכים, צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. והם צריכים לזה, ב-12, השתיים בלילה, משהו כזה, אוטו נצר. זה לא עזר להם כלום, גם זה שהם נתחו בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה קצת מגוחך, אבל זה סוג של ביטחון מעוות. ביטחון אמיתי זה ש... זה טוב, זה מה שהוא רוצה להסביר. אבל כן, האם ארץ ישראל היא ארץ, מה זה ארץ שני השם התחילת השני הצוף? האם זה אומר ש שהכל פה ניסי? צריך לעשות השתדלות מינימלית. כן? זה מופיע בספרים כמו נגיד ספרים, חוץ מי שצור, זה מופיע גם בספרים של החזוניש. החזוניש ספר שנקרא אמונה וביטחון. אז זה מה שהוא מסביר שם, אומר שם שאדם צריך לדעת שהוא לומד רפואה או שצריך, שכאילו מצווה, אבל בעצם זה לא הוא הרופא, הרופא זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא לומד רפואה, אבל מי שהוא רופא זה הקדוש ברוך הוא. כן? ברור שעם תפיסה כזאת אז הציונות היא דבר מעוות, מכיוון שמה פתאום בני אדם הולכים ובונים מדינה. צריך לחכות, לעשות שוב המשתדלות מינימלית, כן, אבל שאיזשהו עסקר שידאג לביטחון של המדינה, של התפוצות היהודים, התפוצות של היהודים בכל מיני מקומות. אבל זה לא, זה לא שיש ערך לדברים האלה. אז זה הנושא פה של, זה מה שרוצה לומר פה, שאין לך מידה טובה בעולם שאתה תוכל להשתבש בידי הבריות, לגום ההפך מהמקוון שלה. וכן, צריכים לעולם אנשים הגדולים להיות מופת בדרכים בחיים איך ליישר את הדרכים. כדי באופן שעל פי הנגתם ילמדו התכונות המידות הטובות. בעצם רוצה להסביר פה למה רבי ינאי בדק. יכול להיות שהוא אפילו הפריז. יכול להיות שהוא אפילו עשה איזה טקס שלם שאנשים יראו אותו. למה? בשביל לחנך את האנשים ככה לחיות. הוא רצה לחנך את האנשים לחיות בצורה כזאת שיבינו מה זה ביטחון בשם. ביטחון בשם זה לא לחכות שיקרה נס, זה משמע פה, אולי לא יקרה לך נס. ביטחון בשם זה להיות אדם טבעי. מלמד בטבע, זה מה שהוא מסביר פה אפשר לקרוא את זה בערך ככה. הכן צריכים לעולם אנשים, לא. עכשיו, אחת המידות היותר קדושות היא מידת הביטחון. זה מעלה שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא. שם השם הראויה להיות מתרחבת הולכת בנפש האדם. כן, אדם צריך שזה ימלא אותו, להאמין בקדוש ברוך הוא. אמנם תכליתה היא קרבת אלוקים הנמשכת ממנה. זאת אומרת, העיקר בביטחון בשם זה לא מה שצריך לחכות לנס. העיקר בביטחון בשם זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא. אמנם תכליתה היא קרבת אלוקים הנמשכת ממנה. שהיא לעצמה השלמה גדולה. זה נקרא ביטחון שאני בוטח. ביטחון זה ודאות. זה ודאות, זה כמו שאדם, אדם עשה, יש לו איזושהי סוגיה מדעית, עשה חשבונות מתמטיים, והגיע למסקנה 1, 2, 3, 4, 5. אז יש לו איזשהו סוג של ודאות ביחס לחשבונות שהוא עשה, נכון? זאת אומרת, בגלל הוא חישב את המחשבות, הוא הגיע למסקנה וזהו, עכשיו זה בסדר. יש לו ודאות, אבל זו ודאות מאוד קטנה, מכאן שאלף יכול להיות שהוא טועה. בית יכול להיות שבכלל כל המבנה, לא משהו, יכול להיות שכל המבנה הזה טועות. הוודאות הכי גדולה שאין עליה עוררין זה הקרבה לקדוש ברוך הוא. יש דבר סוגה כזאת מעניינת, האם אני, יש דיון בכלל אם אפשר להגיד על משהו שקשור אלינו אם זה קשור גם לקדוש ברוך הוא, כמו למשל שמחה, רחמים. הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו אומרים יש מידות של רחמים, אלוקים וחנון וחפיים, יש רשימה שלמה של מידות רחמים. האם הרחמים האלה, אנחנו יודעים מה זה רחמים, לנו רחמים זה אומר שאנחנו רואים מישהו מסכן, אנחנו עוזרים לו, אפילו לא מישהו מסכן, רחמים שאנחנו עוזרים לו, זה רחמים. האם גם לקדוש ברוך הוא זה ככה? אז נגיד ככה שיש, על זה יש מחלוקות, אבל יש שלושה מושגים שאולי אין עליהם מחלוקות, אולי, כמו למשל חי, הקדוש הוא חי. השני זה קיים, נוכל קיים, החי אני יכול להתווכח, יש, רב אומר, כן, זה לא תואר חיים, בסדר, אבל מה אתה אומר על קיים? הנה, קיים זה לדוגמה, זה תואר שאני יכול להגיד שהוא קיים, הוא נכון לגבי האדם, אנחנו קיימים, זה קיים, וגם הקדוש הוא קיים. אז אומר הרמב״ם שהרמב״ם היה החסיד הגדול ביותר, הוא היה הלוחם הגדול ביותר נגד הדברים האלו, יותר מכל גדולי ישראל אחרים. אז הוא אומר שגם קיים אני לא יכול להגיד כלפי הקדוש ברוך הוא. למה? כאן שהוא אומר שהקיום שלנו ושלו זה שני דברים שונים לגמרי. הקיום שלנו מותנה במשהו בחוץ לנו. זאת אומרת, א', זה שאנחנו חיים, גם אתה אדם מת מהעולם, גם זה, כל מיני לא קשור לנו בכלל. אפשר לדבר על כל המושגים, נכון, שאדם נולד, ומישהו הוליד אותו, ומישהו גם, נכון, כל דבר, הוא קיים בגלל סיבה, אפילו, כן, נכון, כל המושגים, חשמל, לא יודע, כל זה קיים בגלל שיש תחנת חשמל. תחנת חשמל קיים בגלל שיש לה את מה ש... אין שום דבר שהוא קיים בגלל שיש בו הכרח להיות קיים, כן, הכרח קיומי להיות קיים, חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם מחויב למציאות, זה ביטוי, לכן הקדוש ברוך הוא מחויב למציאות, חוץ מהשום דבר אחר הוא לא מחויב. אז איך אפשר להגיד, אז מילא זה לא אותו מושג. אז לא, לא, כל זה קשור, אני רוצה להגיד שמתמטיקה, כמה שהיא, למדע, כמה שהוא יהיה, נגיד, המתמטיקה נקראת, זה אחת המתולוגיות הכי ודאיות שיש, ככה כל מי שפותח אנציקלופדיה ומחפש מתודות, אז מיד הוא, מתמטיקה היא הכי טוב, היא המתודה הכי טובה ונקייה. אבל גם היא לא ודאית, כיוון שגם היא יש בה עקרונות שיכולים להיות שהם מתאים לגמרי, כמו ש... וגם אם כן, רק מסבירים את הדבר אחרי שזה קיים, לא לפני שזה קיים. והבעיה העיקרית זה למה זה קיים, לא איך זה קיים, כן? אנחנו אומרים, אפילו להגיד שהיא צודקת לגמרי, היא רק מתארת איך זה קיים, היא לא מתארת למה זה קיים. חוץ מהקדוש, זהו, אז לכן הביטחון בשם זה סוג אחר של ודאות. זה לא ודאות שמסתמכת על איזשהו תהליכים רציונליים והוכחות רציונליות. האמונה בשם, הביטחון בשם, זה מובן מקרבה אליו. כלומר, זה סוג של ודאות קיומית. זה סוג של ודאות קיומית שבא מצד קרבת אלוקים, מצד, זה מה שרוצה לומר פה, שביטחון, למה זה כזאת מדרגה גדולה? לא מה שביטחון בא להגיד לי משהו ביחס לזה, אם אני יכול לא לעשות כלום ולסמור את זה שקדוש הוא יעשה. זה לא הנושא בכלל של ביטחון. זה שביטחון, זה בדיוק כמו נוסחה מתמטית, אבל שנותנת לי ודאות שאם אני אעלה על המטוס, אז המטוס לא ייפול בשמיים. למה כאן שבדקנו את זה מבחינה שכלית, זה ככה. זה ודאות קטנה. הוודאות הגדולה זה הוודאות של קרבה לקדוש ברוך הוא. וזה בעצם מה ש... הנס בעצם אמור לעשות. לתת לנו אמונה, זה כאמונה וביטחון, זה מושגים דומים, באים לתת לנו ודאות. כאילו מפה, תכליתה שהיא קרבת אלוקים, אני משכת ממנה, שהיא לעצמה השלמה גדולה, דווקא קרבת אלוקים. לגבות הנפש בעוז השם, אני משכת ממנה בעת צרה. טוב, נכון, לכן גם כשאדם נמצא בצרה, אז יש תחושה של ודאות, יש תחושה של ודאות ושל, לא בגלל שהוא מצפה שמישהו יעשה לו פעולה, אלא בגלל שהוא קורא, בגלל שיש לו קרבה לקדוש ברוך הוא, יש לו קרבה למושגים מוחלטים ונצחיים. שוב, זה קשור למושגים נצחיים. כן, שהשכל הוא קרוב יותר למושגים נצחיים. שאדם מוצא לו תמיד מחסה בשם השם. וגם בעת אשר כל הנסיבות הטבעיות כבר חדלי כוח, היי להצילו מרעתן, השם עוז יסביר, כן, כדי שהוא ייתן לו גבורה. גם מצבים קשים, כדי שהוא נותן לאדם כוח להתמודד עם הדברים. כן. אני קראתי איזשהו מחקר על סתם זיהוי של בן אדם אם הוא היה יהודי או נוצרי, לא משנה, זה בהקשר של איזשהו יש סיפור בגמרא על על רבי אליעזר בן הורקנוס, ש רבי אליעזר בן הורקנוס היה אחד מגדולי התנאים, נכון, והוא תפסו אותו, לא יודע, נוצרים, לא יודע בדיוק מי זה היה, לא נוצרים, רומאים ועובדי עבודה זרה, לא יודע, וכאילו הכריחו אותו לעבוד עבודה זרה, או שאלו אותו כל מיני שאלות. אז הוא כל הזמן ניסה להתחמק, הוא לא ניסה כאילו ללכת ראש בראש איתם. לעומת כך אותו אדם טוען, זה חלק שהנוצרים למשל היו תמיד מתעמתים, תמיד מתעמתים. זה, כן, לא, אני רוצה להגיד לגבי אין שביטחון, ביטחון זה לאו דווקא התעמתות ומלחמה. לפעמים אין ברירה, לפעמים יודעים עשמות הנפש של קידוש השם, כשלא היה להם ברירה בכלל. אבל ביטחון זה לאו דווקא התעמתות. כן? ביטחון זה לאו דווקא מלחמה, לאו דווקא מאבק. זה סוג של ודאות פנימית, נכון? שנותן לבן אדם תחושה של דווקא, אפילו מצבים קשים, שזה בסדר, נכון? שיהיה אפשר להתגבר על החושה הזאת, החיסרון הזה. זה נקרא ביטחון השם. לא שיהיה לי נס, וגם לא, טוב, אני חשב כן, אלא דווקא הנס, דווקא ביטחון נותן לאדם אורך רוח, סבלנות, כן, תהליכים ארוכים. אמון, בעצם אמון בטבע, אמון ברגשות של האדם, כן? ולא כל כך מהר לבוא ולוותר, לא כל כך מהר לבוא על הדברים הטבעיים. זה מה שכל הזמן הרב חותר לנקודה הזאת, שנפגשים הקדוש ברוך הוא, זה נותן לאדם ודאות. ודאות נותנת תוקף לתהליכים, נותנת ערך לתהליכים, נותנת ערך סובלנות, סובלנות ואורך רוח. זה נקרא ביטחון. זה לא, טוב, זה מה שאני רוצה להגיד פה, אבל כמה צריך האדם להיות נזהר שהמידה היקרה הזאת, שאור העולם לא תהפך לרועץ, שלא תהיה סיבה לעצלות, מכאן שאני, זהו, אני סומך עליו. שפיות אדם דתי זה יכול להיות מה שאמרתי עכשיו, זאת שיכול להיות כאן כל זה מתעמת, כל זה נלחם. שהוא ההפך מהשלמת האמיתית של האדם. כן, כל מה שאדם יותר דבק בקונו, יש לו יותר ודאות. יותר מנזר מדעת הביטחון של השם, רואים לו ביותר להראות זהירות, דווקא זהירות וזריזות, יכול להגיע לפעול אדם. כן, זאת אומרת, יש לו יותר תחושה של, כן, של ערך לדברים. גם יותר מאמין בעצמו, יותר מאמין במחשבות שלו, ברגשות שלו. למה ידעו כל עם כי ההתרה הגדולה של מידת הביטחון, ככל המידות הקדושות נמשכות מידת השם ויראתו כתורה, רק את הטוב יביאו להולכם בדרך השם באמת, אין עמה, ואין עמה מכשול. לכן רבי יהודה בדיק ועבר, כדי לחנך, כדי שוב שאנשים יראו שצריך להיות זהירים, שצריך להאמין לטבע. שוב, כמו שאמרתי, הנקודה העיקרית פה זה שכל מה שקשור לקרבה לקדוש ברוך הוא, זה לא להפוך את האדם לדמות לא טבעית, לדמות מוזרה. להפך, זה בא להפוך את האדם לדמות נורמלית, לתת תוקף וערך לנורמליות. זהו, עכשיו קבוצה לגימל. יש לנו עוד כמה דקות, אז כאן הרב מדבר על הכפירה, ועל הכפירה, ועל זה שיש בעולם כפירה בניסים. אז הפסקה הזאת מחולקת ל... כאילו לשני חלקים, מין מסגרת, כן, הרב יש לו משפט, הוא יכול להקים משפט, אחרי זה זה מין משפט התחלתי, ולסגור אותו אחרי שני עמודים. אז פה זה לא שני עמודים, פה זה עמוד כמעט. זאת אומרת, המשפט הראשון מסתיים בעצם בסוף. כן. באמצע יש לי תיאור של מה זה נס. כן, כמו סיפור בתוך סיפור. סיפור טוב, סיפור, פה זה משפט בתוך, פה זה משפט בתוך משפט. משפט הראשון הוא משפט מסגרת. אחר כך יש בתוך משפט ארוך מאוד על המושג שנקרא נס. עכשיו, מה המשפט המסגרת? המשפט המסגרת זה שהרב בעצם לפעמים מאוד עודד כפירה. למה הוא עודד כפירה? עודד כפירה כשהכפירה באה ילחם בדתיות החולנית. אז זהו, אז זה משפט אחד פה. זה לא הנושא של הפסקה, הנושא של הפסקה זה מה זה נס. למה הוא הסביר את המשפט, המשפט הסביב, הסיפור ההתחלתי? הוא הסביר את הסיפור ההתחלתי בגלל שלמה רבי ינאי, זה המילה שמה אין עושים לנס. הוא בעצם בא להסביר את הספק, שיש פה כאילו ערך לספק. לפעמים יש ערך לספק. למה הוא לא אומר אין עושים לנס? למה, כן, למה הוא אומר את זה בסוד של ספק? מכיוון שהוא בא לתאר נכון את החשיבות של הספק. לפעמים כדאי להיות ספקן. להיות ספקן. כשזה בא, נכון, זה הנושא שלו פה. אחרי זה באמצע הוא מסביר מה זה נס. אז זהו, זה משפט המוסגר, המשפט מה שנקרא הסיפור הראשון, הרחב יותר זה ככה, הנטייה שנתה לשם דרך בנפשות כמה בני אדם, משך הזמנים, הדורות, למעט כפי האפשרית האפשרות של הסמיכה על הנס, בעל תכלית הכללית שלא תימשך מהשפעת הטוב המוסרי והשכלי אמיתי היוצא מהוויית הניסים, השפעה גרועה וחסרה. מביא את הקלה לעולם. כן. זה כן, מוציא את האדם ואת עצמו בסמיכותו על הניסים מחוץ לסדרי הטבע במציאות. שם הטוב יותר גדול ותמיד שאדון כל ברוך הוא משפיע תמיד בעולם. לכן כל צדי הספק שימצאו בעולם באפשרות עשיית הנס, כולם הולכים רק לשם אותו היסוד. זהו, פה בעצם מתחיל בעצם מה זה נס. והוא נגמר, המשפט הזה נגמר בעמודה, בסוף העמוד, נגיד בסוף בעמודה השמאלית, ככה לקראת סוף הפסקה, הוא אומר, אמנם היא נמצאת מהכפירה, כדי להגדיל את פעולת, כדי להגדיל כאן, זה צריך פה להגביל. אמנם היא נמצאת להגביל את פעולת השפעת הניסים הנכונה. זהו, כך הוא התחיל, כן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם תכונה של ספק, כן, להילחם במושג שנקרא נס. למה? כדי לתת, להכניס את הביטחון בהשם, להכניס את הנס למקום הנכון שלו. זאת סוגיה אחת, סוגיה שאיך הרב מתייחס לכפירה. הוא רואה את הכפירה לפעמים כדבר חשוב. זה דבר אחד. יש פה... מה זה? מה את אומרת?
הביטחון
של הרב תיאר לוודאות הזו,
היא לא
אמורה
להיות סיבה לעצמות
ולשפעת אליו. לא, היא לא, אבל היא באה, זה מה שהוא בא להוציא, זה כן. מכיוון שאם אני אומר שנס זה בשביל, אם אני אומר שנס זה שאני שמח לזה שכזאת שהוא ישנה לי את התאה, מה שאני צריך שהוא ישנה את הטבע, או שבכלל הטבע הוא דבר שלילי, בעצם הוא רק אחיזת עיניים וניסיון. אם אני אומר שבעצם בשולחן הזה יש הוויה, שם הוויה, וזה בעצם לא שולחן, אלא זה שם הוויה, מה שאני אומר שולחן זה רק טעות, וזה רק דוגמה לעוד הרבה דברים כאלו, שכל מיני שכל מה שבני אדם עושים זה טעות, זה אחיזת עיניים. אז 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 בעצם אני אין, אז בעצם הנס מסתיר לי את הדבר העיקרי. הדבר העיקרי שבעצם הקדוש עושה פרוטוקול. זאת אומרת, אם אני רואה שמי שעושה את הדבר הזה זה איזשהו חוק טבעי, אז יש לי משהו בעייתי, יש לי פה משהו בעייתי, לא? יש לי משהו שמסתיר לי את האמת. האמת היא שמי שעושה את הכוס הזאת זה הקדוש ברוך הוא. אם אני לא רואה את זה, יש משהו שמסתיר לי את האמת. אם אני לא רואה כל זה, כשהקדוש הוא עושה את הכל, אני משל, שוב הדוגמה הזאת שאני, מי מפרנס? האדם מפרנס? או קדוש מפרנס? קדוש מפרנס. אז אם הקדוש מפרנס, אז מה האדם צריך לעשות? טוב, יש עניין, יש עניין להיות, ליטול חלק במושג הזה שנקרא, ליטול חלק במושג הזה שנקרא, באחיזת עיניים הזאת. כן, אדם יש לו, הוא צריך להיות שותף לעולם הזה, הוא לא יכול להתעלם אלו. אבל בעצם הוא צריך כל הזמן לזכור שזה אחיזת עיניים. בעצם הוא צריך לחזור כל הזמן, למה נגיד בחב"ד התקופה הזאת נקראת, מדינת ישראל נקראת קליפה. זה כאילו הגלות היותר קשה, מכאן שהיא משלה את האדם. מדינה פועלת וקיימת ומצליחה. אז מי עשה אותה? הציונים עשו אותה. עם כל התהליכים שהם עשו, כל מה שהם עשו פה. אבל זה אחיזת עיניים, זה טעות, כל זה כאילו משגיע אותנו, זה מסיט אותנו מהמבט הנכון. מי שבאמת פועל פה זה הקדוש ברוך הוא ולא אנחנו. אז אם זה המשמעות של המושג, כלומר ככל שאני יותר מפגש כאילו עם הנס, אני יותר אבין שלא אני עשיתי את הדברים, הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים. אז לכן בוא מראש ונסמוך על הנס. כשזה יקרה, שוב אני אז יכול להיות שזה מינימום של דבר גם אנחנו צריכים לעשות. היה לי חבר מאוד טוב, הוא עדיין חבר טוב שאני מקווה, שזה שהוא היה נווט מלחמת שלום הגליל. ואתם יודעים, מלחמת שלום הגליל, מה שקרה זה שמלחמת יום כיפור חיל אוויר חטף מכה מאוד קשה בכל נושא של טילים. אז לא, בצהל החליט, חיל אוויר החליט שהוא הולך לפצח את הדבר הזה. וסביב דמשק היו, דמשק, לא יודע איך זה, סביב בירות יכול להיות, היו שם מאות קנים של טילים. וכאילו אי אפשר היה בכלל לעלות על הדעת שאפשר היה להיכנס לשם. אז עבדו קשה מאוד, כך הוא ספר לי, הם עבדו קשה מאוד, מאוד קשה בשביל הטייסות, עבדו קשה מאוד בשביל לפצח את הדבר הזה. זה עבודה קשה. זה צריך לבוא מזווית מסוימת ודרך מסוימת ולפגוע ולהרוס את הטילים. וכולם הצליחו, חוץ ממנו. הוא לא הצליח, הוא ספר את זה, הוא לא הצליח. והעיף אותו. והסיבה שהעיפו, והסיבה זה, עכשיו למה הוא לא הצליח? הוא לא הצליח, הוא אמר מפורש. אני דתי, אני חזרתי בתשובה. 50 לקדוש ברוך הוא 50 לי. אז עשיתי מאמץ, אבל עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. אחר כך נתתי, כן, אמרתי, זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא, זהו. אני עשיתי את שלי, הוא יעשה את שלו. ועיף אותו, מטס, ויחיד שפיסס, יזרקו אותו משם. אחר כך הוא חזר, בסדר, אבל לא, זה קשור, זה נכון, נגד זה רב נלחם פה. הוא בא לומר שנכון, אנחנו רוצים שהנס יתגלה. אנחנו רוצים שיהיה קרבת אלוקים, אנחנו רוצים את הביטחון בקדוש, וכל זה אנחנו רוצים שיהיה. אבל זה לא יגיד, זה לא יגיד לי שזה בא במקום המושגים הטבעיים. זה בא לומר לי שאדובה, הפוך, זה בא לתת תוקף לכל התהליכים הטבעיים. זה מה שבעצם רוצה לומר, שהקרבה לקדוש היא לא באה בשביל להגיד קדוש שיעשה את עבודה בשבילנו. הוא עשה את עבודה בשבילנו, וזה בזה שהוא יצר את הטבע. כלומר, הטבע זה בשבילנו, אנחנו חיים עולם הטבעי, כדי שזה הדרך שבה ראוי לפעול, אז אמרתי, זה הנימוס האלוקי. אז כשאדם מלא ודאות בקרבת אלוקים, כאילו העולמות הפנימיים נחשפים לפניו, אז הוא לא יסמוך על הנס, מה שיקרה זה שהוא יסמוך על עצמו. ושהתפקיד של הנס והתפקיד של קרבת אלוקים, התפקיד של הביטחון, זה לתת ערך ותוקף לכל התהליכים. אז תמיד כן, בדבר של רבות הדבולנסקי, הוא אומר, זה כמו מנתח, מנתח שמנתח עכשיו מישהו. אז אם יש לו משגיח קשרות, שכל זה אומר לו, סקור, זה לא אתה. אז הוא לא הולך לחתוך עד הסוף. אבל אם הוא, הוא חובש, אם אין לו משגיח קשרות, אז הוא צריך לחתוך, אם הוא לא יחתוך בדיוק עד איפה שצריך לחתוך, אז הניתוח לא יצליח. זה בעצם מה שהוא רוצה לומר פה. זה הדברים פה. זהו, ומה שאנחנו נסיים פה, רק אצלי דבר אחד, בסעיף הבא, זה שבעצם יוצא שהכפירה היא בעצם באה לטהר, זה בדיוק מה שקרה עם אותו נווה, ברגע שחוזר בתשובה, אז הוא עשה קצת קוקו כזה. אז זה שיש לי עוד, יש פה עוד טייס אחד, סתם טייס עוד בחור, יצא לי עוד בחור אחד טייס, עוד אחד הקיבוצים פה. הוא ראש, כן, הוא אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא הלך ל... הוא היה גר פה בטבריה, הוא מקיבוץ, אני חושב מגנוסר, אני מקיבוץ גנוסר, וכשהוא חזר בתשובה, אז הוא אשתו, הוא גר בטבריה, ושנה אחרי שהוא ביקש מהם לעבור למילואים, הוא חזר בתשובה, צריך ללמוד, אז נתנו לו, ושנה ישב ולמד. לא יהדות, אלא ספרי פילוסופיה, מה שיש לו, היה לו ספרייה גדולה פה בבית, הוא ישב ולמד. זהו, אחרי שנה הוא רצה לחזור לטייסת, אמר לו פקד טייסת שהוא לא מקבל אותו. זהו, הוא אמר, אם היית נוסע להודו והיית מתפקד כמו ישראלי נורמלי, הייתי מקבל אותך. אבל כאן שאתה נעשה את הקוקו כזה, שיושב ולומד שנה שתימה בלי יוצאת מהבית, אז אני לא רוצה אותך פה. יש בזה משהו, כאן שזה שומר על הדתיים שיהיו נורמליים, לא? כלומר שאם כולם יהיו ברסלברים כאלו, אז המדינה הייתה מתפרקת. אז זה מה שאני רוצה להגיד פה בהמשך. לא, זה הסיפור. עיקר הדברים זה באמצע, זה בעצם בהמשך, בסדר? פעם באת, אני לא יודע.
Gracias.